ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם.
הוא אמר שאין לו אוויר, שהוא נחנק, שלא טוב לו, אמרה לי שני, כששאלתי למה הם נפרדים. עוד לפני שהיא המשיכה, חשדתי שיש שם הסיפור של בגידה. כשצד אחד אומר שהוא נחנק ולא טוב לו, והצד השני מופתע ולא מעלה על דעתו שזאת תחושתו של מי שישן לצידו מדי לילה במיטה הזוגי, אחד מהם חי במציאות מקבילה. אריק הוסיף ואמר שלא טוב לו בעבודה ולא טוב לו בבית, ושני מיד הציע שהוא ייקח חופש וייסע לאנשהו לצבור כוחות ולנשום אוויר. ככה זה כשאין אוויר, צריך לנסוע למקום מעוברר יותר ולנשום. לאף אחד כאן אין אוויר, עכשיו אמרה לאחותה כשהיא סיפרה לה על מצוקתו של אריק. לך יש אוויר, תגידי. והיא שאלה, והשאלה הזאת נותרה תלויה באוויר ללא מענה. גם לה, כמו לכולנו בימים אלה, אין אוויר, אבל היא התרגלה לקשיי הנשימה. אריק דווקא קפץ על המציאה ומיד החליט לטוס לשבוע לאיטליה לבד. ברור שלבד, יש להם שלושה ילדים קטנים, ומישהו צריך להישאר איתה מסביר השנית רציונל הנסיעה לבד, למרות שבסתר ליבה היא דווקא ציפתה שהוא יציע שימצאו סידור לילדים והיא תצטרף אליו. כשזה לא קרה, היא התחילה להבין שאולי בעצם הוא זקוק לאוויר גם ממנה. הוא לקח שבוע חופש באמצע החיים, ארז מזוודה וטס. התקשורת איתו תוך כדי הטיול הזה הייתה קשה. הוא לא יזם שום תקשורת, לא שאל מה שלומה, לא שאל מה שלום הילדים, ואם היא ניסתה לתקשר איתו, הוא ענה מאוד מאוד בקצרה. התקשורת הזאת שידרה לה שמשהו לא בסדר, מאוד לא בסדר. אבל כל פעם שהיא שאלה, הוא ענה, כל בסדר. כשהוא חזר, היא שאלה איך היה ומה הוא עשה ולמה הוא לא שלח תמונות. הוא ענה בקצרה שהוא בעיקר נח וחשב הרבה והיה צריך שקט. אריק נתן לילדים את השוקולדים שהוא קנה ברגע האחרון בדיוטי, פרק את הטרולי שלו וסידר את הבגדים בארון, את הז'קט הוא תלה על קוליו, ואת שקית הכביסה הוא הניח בסל הכביסה. כן, אריק גבר מאוד מסודר, הסביר השני. היא העמיסה מכונת כביסה עם כל הבגדים שהיו בסל כביסה, ושפכה לתוכה את שקית הכבשים המלוכלכים מבית המלון, זאת שאריק הניח קודם בסל הכביסה. בערב היא התיישבה בכבדות מול הטלוויזיה, והתחילה לקפל כביסה תוך כדי צפייה באייל קטן בנטפליקס. מכירים את זה? ראיתם את הסדרה? כדאי, שווה. בדרך כלל היא אפילו לא מסתכלת על הבגדים שהיא מקפלת. די לה שהיא אוחזת את הבגד ביד שלה בשביל לדעת בדיוק איך לקפל אותו. כשאחזה בידיה את תחתוני התחרה השחורים, היא ידעה מיד שמדובר בגוף זר שחדר לערמת הכביסה המוכרת שלה. בשבריר שנייה היה ברור לה שהתחתונים האלה היו בשקית הכביסה שאריק הביא איתו מאיטליה. שני התחילה לרעוד, היא הבינה מיד שאריק לא היה לבד באיטליה, שהייתה איתו מישהי שהתחתונים השחורים שלה, בטעות או לא בטעות, נכנסו לשקית הכביסה שלו. כשאריק חזר הביתה, שני חיכתה לו עם התחתונים ביד ונופפה בהם. הוא החביר, אבל אמר מיד, זה לא מה שאת חושבת. וכשהיא דרשה הסברים והשימה אותו בבגידה, הוא הכחיש בכל תוקף, הוא אמר, אני לא בגדתי בך, אין לי מושג מאיפה התחתונים האלה הגיעו לשקית הכביסה, והוא גם, הוא אמר שהוא היה לבד, ואולי זה בכלל נשכח בשקית של המלון, והוא לא שם לב, כי כל התחתונים והגרביים שלו שחורים. ולמה אמרת זה לא מה שאת חושבת, דרשה שני לדעת? זה משפט שמעיד שאתה דווקא כן יודע מה זה, אבל אריק המשיך להכחיש הכל והתעקש שהוא מתכוון, שהוא התכוון שהיא בטח חושבת שהוא היה עם מישהי, אבל זה לא נכון. היא לא הניחה לו עם ההסברים האלה, והיא חזרה ושבה ושאלה שאלות נוקבות, ודרשה שיודע את האמת, אבל אריק הכחיש, ואפילו התחיל לכעוס ואמר שהוא לא טיפוס בוגדני, וזה לא בגללה, זה בגללו. לבגוד בה, זה לבגוד בערכים שלו, הוא הסביר, הוא הוסיף שנמאס לו, שהיא לא מאמינה לו, ושמצדו תעשה מה שהיא רוצה, אבל שתרד ממנו כבר עם הפרנויות האלה. שני בחרה להאמין לו. היא בחרה להמשיך הלאה, כי לרגע נדמה היה שנסיעה עשתה לו טוב, והוא הפסיק לדבר על זה שלא טוב לו, ועל זה שהוא צריך אוויר. בפועל שעות העבודה שלו הלכו והתארכו, ובהתאמה שעת חזרתו הביתה. הלכה והתאחרה. כמה שהוא עבד יותר קשה, הוא חזר יותר מאוחר, והיו ימים שהם בכלל לא התראו, כי הוא חזר כשהיא כבר הלכה לישון. הוא טען שיש לחץ מאוד גדול בעבודה, ושיש כמה פרויקטים חשובים, וכולם עובדים כמו משוגעים, והיא העדיפה לחץ בעבודה מאשר לחץ בבית, וקשיי נשימה, עד שיום שישי אחד, שני הייתה במספרה. ובמהלך השעות הארוכות שהיא שעתה שם, נקשרה בינה לבין אישה אחרת שגם היא המתינה, עד שמי החמצן יפעלו את פעולתם ויהפכו אותה לבלונדינית, במספרה יחד עם שני. מהר מאוד הסתבר שהבעלים שלהם עובדים באותה חברה ואפילו באותו צוות. אז שני אומרת לה, בוא נה, הם קוראים את התחת שם עכשיו עם הפרויקטים החדשים. וככה, את יודעת, היא ניסתה להחיות את השיחה, לדבר, בכל זאת אישה זרה שהיא פוגשת במספרה, ואז היא מקבלת את התשובה הגבית של האישה הזאת, וואלה, דווקא ממש רגוע להמית בשנה האחרונה. ואז שני חזרה ושאלה את האישה הזאת בעניין הזה, והיא חזרה והסבירה שהבעל שלה מגיע מוקדם יחסית, ושהוא אפילו אחראי על החוגים של הילדים. כששני יצא מהמספרה, היה לה ברור שהיא צריכה לבדוק מה באמת קורה. לא ברור אם היה זה אלוהי גוגל שקורא כליות ולב, או היקום שנענה לזימון שלה, אבל כבר באותו ערב קפצה לה פרסומת בפייסבוק על תוסף GPS קטן, שמאפשר לדעת איפה הילדים וגם הבעל. היא הזמינה את התוסף הזה, ואז היא הניחה לו ברכב, ופשוט התחילה לעקוב אחריו. מהר מאוד היא הבינה שהוא לא באמת בעבודה עד הערב. במשך 3 ימים רצופים, היא ראתה שהוא יוצא ממקום העבודה שלו בשעה 5, ושם פעמיו לכתובת ספציפית ברעננה, שמה הוא שואה כל ערב, ויוצא משם חזרה הביתה בסביבות 22:00, או אפילו יותר מאוחר. ביום הרביעי, שני נסעה לאותה כתובת ברעננה. זה היה בית פרטי, ישן יחסית, והמכונית שלו חנתה בחנייה הפרטית בחצר. אני לא מבינה מאיפה היה לה אומץ, אבל שני ניגשה וצלצלה צלצול ארוך בדלת. את הדלת פתחה אישה גבוהה ורזה, והיא שאלה עם אריק שם. האישה הסתובבה לאחור, נכנסה חזרה הביתה, ושני נכנסה אחריה בלי הזמנה. העולם קפה כשהיא ראתה בסלון הבית את אריק, לבוש במכנס קצר וחולצת טריקו שהיא לא מכירה, וילד קטן בן 2 על הברכיים שלו. זה לא מה שאת חושבת, הוא אמר, והיא בקור רוח של סוכנת מוסד, שלפה את הטלפון והתחילה לצלם אותו. שומע? יש לך 2 דקות להסביר לי מה אתה עושה כאן, אמרה שני, כשהטלפון ביד שלה והיא מצלמת. ואריק התרגז ואמר לה שיש לה 2 דקות לקחת את עצמה משם ולעוף. ושהוא נשאר כאן וממש לא מתכוון לחזור הביתה, לא היום ולא בכלל. וזהו. כך באו לקיצם 15 שנות נישואים. שני פעלה כאוטומט. היא צילמה הכל והודיעה לו שהוא הולך להצטער על זה, ושברור לה שהוא חי חיים כפולים ושהילד הזה הוא שלו, והיא צילמה גם את האישה הגבוהה שעמדה וצפתה במחזה הזה מהצד, כשפניה חיוורים, אבל אני הבחנתי בחיוך בזווית עיניה. שבוע קיימנו פגישת מסע ומתן עם אריק. לשני היו ציפיות מהפגישה הזאת, היא ציפתה שהוא ייקח אחריות ושהוא יהיה נדיב כלפיה במסע ומתן ושניתן יהיה להגיע להסכם בקלות יחסית. ואני הסברתי לה שעם נרקסיסטים כמוהו זה ממש לא פשוט, ולכן הדרך להסכם תהיה ארוכה יחסית, ווואלה, לא כדאי לפתח ציפיות. ומראש כבר בנינו אסטרטגיה בתיק הזה שלוקחת בחשבון שיהיה קשה לנהל איתו מסע ומתן. ואכן, אריק הגיע לפגישה מאוד עוין. הוא כעס ששני פתחה בהליך משפטי, עוד יותר כעס שהיא שכרה את שירותנו, ואמר לה שהיא חתיכת חוצפנית, ושלא הייתה לה זכות לעקוב אחריו, ושלא הייתה לה זכות להיכנס לבית, ושהם שוקלים הגשת תלונה במשטרה נגדה על השגת גבול, אם היא תעיז לעשות שימוש בסרטון שהיא צילמה. ושני עננה לעצמה, חייכה חיוך קטן, ואמרה לו, בהצלחה עם התלונה אריק, אני מחכה לזה.